צפויים היו שמיה של ישראל להיפתח לטיסות יוצאות למדינות העולם. אבל כפי שהדברים נראים כעת, זה יידחה. התחלואה הגבוהה בנגיף הקורונה ברחבי הארץ לא יאפשרו למדינות העולם, בעיקר אירופה, לאפשר נחיתת ישראלים בתחומן. ואיך שזה נראה כעת, עם אלפי נדבקים חדשים בחודש האחרון, אנחנו הולכים גם לתהליך של הגבלות תנועה קשות, סגרים מקומיים, בכמה מקומות ברחבי הארץ. העיר אלעד שוחררה לילה מההגבלות והתנועה בה חופשית, אבל דימונה, אולי גם רמלה, לוד, אשדוד, אולי גם כמה ריכוזים חרדים נוספים, בדרך להגבלות קשוחות יותר כדי למנוע את המשך התפשטות הנגיף. נעסוק בעניינים האלה וגם במלחמות נתניהו בבחירי משרד המשפטים. הרקע הפעם, בקשתו של ראש הממשלה לאישור הלוואה מגורם פרטי למימון משפטו. אבל היועץ המשפטי מונע את זה ממנו וטוען, אם אתה רוצה להלוות כסף, תתפטר ותעשה מה שאתה רוצה. ובדיוק לאמירה הזו נתניהו חיכה הרבה מאוד זמן כדי להטיח במנדלבליט שהנה, הוא מבקש להדיח אותו. וכמובן בלגן חדש. נעסוק בכל העניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר בירושלים, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, רצו מן השמיים כנראה שבחדר החדשות יושב גם כתב התיישבות באחד ביולי. וזה לא תאריך קדוש, כמו שאמר בני גנץ.
אפשר לחשוב איזה תאריך, אז זה לא היום, עוד קצת זמן.
לא, אבל אחד ביולי, כולם חיכו לאחד ביולי, כל ההתיישבות חיכתה לאחד ביולי, נראה לי שעדיין מחכים לאיזה הצהרה מ... נתניהו כן. ביממה הקרובה חוץ מהצהרה על מנדלבליט או על הקורונה.
אז הוא יציר שאנחנו לא בתהליך הצהרת כן, הכרזת ריבונות לא נראה לי. טוב,
כנראה כותרות. שלא. אלה הכותרות, גורמים בהתיישבות כאמור מטפים להצהרה משמעותית כלשהי מראש הממשלה נתניהו, שתבהיר האם בכוונתו לממש את ההבטחה להכיל ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן עד ה-1 ביולי שחל היום. ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון מפרסם הבוקר מכתב בחתימתו האישית בעיתון ישראלי, בו הוא טוען כי סיפוח שטחים על ידי ישראל מפר את החוק ומביע תקווה כמערית של ישראל שלא תעשה זאת. ג'ונסון הדגיש שאם המהלך של הסיפוח הישראלי יצא לפועל, ממשלת בריטניה בראשותו לא תכיר בכך רשמי. ראש הממשלה נתניהו הודיע אמש בהודעה פרטית כי מזימת ההפיכה השלטונית של היועץ המשפטי מנדלבליט נחשפה במלוא כיעורה. גורמים באופוזיציה מתחו ביקורת חריפה על דברי ראש הממשלה והזהירו מפני פגיעה חמורה בשלטון החוק. בשל המשך העלייה בתחלואה בקורונה ויותר מ-700 נדבקים ביממה, משרד הבריאות דורש להרחיב את ההגבלות לערים נוספות ברחבי הארץ. בארצות הברית הובחנו ביממה האחרונה יותר מ-46,000 חולים חדשים בקורונה. מומחי הבית הלבן לענייני בריאות הזהיר כי מספר הנדבקים בכל יום באמריקה עלול להאמיר ל-100,000 אם הנחיות הבריאות לא יישמרו. הנשיא טראמפ הודיע הלילה כי ככל שהוא צופה במגפה המתפשטת, כך הוא כועס יותר על סין, שהמתפרץ נגיף הקורונה לראשונה. התחזית מעונן חלקית עד נאה עם עלייה הדרגתית בטמפרטורות, מחר צפויה הכבדה באומס החום. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרה היום בשעה 9:10 ואלה הכותרות.
תודה אריאל, שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו נהלת האקטואליה אסתי פלד ואבי גדלוביץ', בהפקה יעל איבר צייטלין, מוטי קופר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שלום ובוקר טוב, אנחנו נעסוק היום בענייני קורונה, בענייני ריבונות, בענייני נתניהו, בכמה וכמה עניינים, ומאזינים שרוצים לשתף ממה שהם חושבים, יכולים לכתוב באתר, באפליקציה, וגם באמצעות מסרונים בוואטסאפ 055-333-9393. אנחנו נפתח כרגיל עם צבי טסלר, כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
לפני 4 דקות בדיוק, הוסרו ההגבלות על העיר אלעד.
נכון, העיר אלעד למעשה לא הוארך הסגר, בעיקר בעקבות הביקורת, כי התחלואה לא ירדה בשבוע האחרון באלעד, נהפוך הוא, ואז שהוטל לסגר, שיעור החולים ביחס לגודל האוכלוסייה גדל מ-170 ליותר מ-200 לכל 100,000 תושבים, שיעור התחלואה גדל. לא באופן דרמטי, יש הרבה שובים אחרים שזה גדל יותר.
סגר או הגבלות לא אמור להפחית את המספר, הוא אמור אולי למתן את הגידול, כי מכיוון שתהליך של הידבקות זה כשבועיים, אז אתה לא יכול בשבוע אחד להגיד, טוב, מחקנו את כל ההדבקות הנוספות.
נכון, אף אחד לא חשב שזה יכול להשפיע באופן כזה, וגם, צריך להגיד ביושר, הסגר לא היה אפקטיבי, לא נעשו פעולות שיכולות באמת למנוע ולעצור שרשרות הדבקה באלעד, זה היה מין כדור שברגע שהוא שוגר, לא הצליחו להחזיר אותו חזרה למקומו, והסגר בסופו של דבר סיים את השבוע שלו, והסתיים, כשהעיניים בעצם נשואות קדימה, ליישובים אחרים שבהם יתקבל סגר, וככל הנראה יהיו כאלה אולי עוד היום שיוחלט לגביהם.
מה, איזה, מי למשל?
אז יש שורה של יישובים. אנחנו יודעים על אשדוד, ששיעור התחלואה בו הוא גבוה מאוד. אנחנו יודעים על דימונה, שהיא מוקד שיש בו התפרצות גבוהה. גם רמלה, יש התפרצות שמצריכה התערבות. דימונה, אשדוד, רדיה ומודיעין
אלי. דימונה מדברים על גידול של 35%.
כן, בדימונה...
אמנם במספרים זה קטן, אבל באחוזים זה מבהיל.
בשלושה ימים האחרונים, נכון, אנחנו מדברים על 55 חולים שהתווספו שם, שזה גידול של 87%, כמעט תכפיל את עצמו בתוך שלושה ימים, השיעור שם הוא גבוה, גם בקריית גת, שיעור התחלואה הוא גבוה בימים האחרונים, אז כך קריית גת, דימונה, אשדוד ורמלה הם יישובים שהם נמצאים במוקד, כמובן יישובים, מספר יישובים, של האוכלוסייה הבדואית, שגם שם ישנה התפרצות משמעותית, אבל מדובר, יכול להיות שיהיו יישובים נוספים. הקריטריונים, רק כדי שנבין, הם קריטריונים שמשרד הבריאות קבע אותם, מעל 50 חולים פעילים לפחות, זאת אומרת, מקומות שיש בהם התפרצות, למשל, יד בנימין זה אחד המקומות שבהם שיעור התחלואה גדל הכי הרבה בשלושה ימים האחרונים, אבל מכיוון שסך כל החולים שם הם 12, לא מדברים שם במונחים של הגבלות, אבל כן...
חלקם תלמידים שלא גרים שם בכלל.
יש גם תלמידים שלא גרים שם, אבל לא, מי שנספר על יישוב...
נספר מי שרשום בכתובת של אותי יד בנימין.
יש ילדים נוספים, נכון, כי ההדבקה ביד בנימין היא בעיקר של תלמידים בבית ספר, אבל היא מכניסה לא מעט תושבים של יד בנימין לבידוד, אבל יישובים קטנים, אפילו בית שען, שיש שם שיעור תחלואה גבוה מאוד בימים האחרונים, עדיין מספר החולים שם הוא פחות ב-50, ולכן... לפי הקריטריונים של משרד הבריאות לא יהיה שם סגר. כן, יישובים שבהם יש גם יותר מ-50 חולים, וגם קצב התחלואה ושיעור התחלואה הוא גבוה, נמצאים במוקד, ואחד מהם זה בני ברק.
זהו, זו השאלה האחרונה שרציתי לשאול. בני ברק, מה קורה איתה?
בני ברק, מכיוון שמלכתחילה שיעור התחלואה שם גבוה, אז העלייה היא כביכול לא דרמטית, כן? אבל... מספר החולים שהתווספו בבני ברק בשלושה ימים האחרונים זה 135, היא שנייה רק לירושלים במספר החולים שנדבקו בעיר, ובני ברק בעצם מתמודדת, אם אנחנו נסתכל קצת במבט אחורה, בחודש האחרון, חודש, היום התחיל חודש יולי, לא, אז בחודש האחרון בני ברק ספגה לא מעט חולים, הנה הנתון מיד יהיה מולי, לא, לא מולי כרגע, אבל אחד מהמוקדים הכי גדולים שבהם נדבקו בחודש האחרון היא בני ברק, אבל כשמסתכלים על כל הארץ, אנחנו מדברים על 8,000 חולים שהצטרפו בחודש יוני, רק לשם השוואה, בחודש שלפניו הצטרפו פחות מ-1,000, יותר מפי 8 חולים ביוני.
קיצור, אנחנו בתוך הגל הגדול והחדש הזה, מספר המושפזים אגב גם עלה ל-232, נכון, לאמש, ומספר המונשמים יציב 24, שיהיו כולם בריאים בעזרת השם. צבי טסלר, תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב, בוקר טוב. עכשיו איתנו ראש מועצת קריית יערים, הרב יצחק רביץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתמול ועדת חוקה מאשרת תיקון לחוק, לא צריך לעבור כנסת, שלפני שמתינים הגבלות, סגר או איך שיקראו לזה, צריך להתייעץ עם ראשי הרשויות ולקבל את עמדתם. אבל מצד שני, אתה רואה שיתוף פעולה עם הרשויות השונות, עם פיקוד העורף, עם כל מערכת כלשהי, משרד הבריאות, שיודעת לתכלל בין כל הגורמים?
כן, בפועל זה קורה. זה שהתקבלו החלטות בשבועות האחרונים, והייתה שם תקלה, ולא התייעצו עם הרשויות, אני רואה את זה כתקלה נקודתית, אני חושב שהגורמים מבינים שזו הייתה תקלה, כך אני חושב, וראוי הדבר שזה ישתנה, אי אפשר לעשות סגר.
למה, אם יש לך חולה בעיר ואתה רוצה להוציא אותו, להעביר אותו למלונית, יש לך עם מי לדבר היום?
בכל יישוב יש יקלר שהוא נציג של פיקוד העורף שאיתו ניתן לדבר. אין מלונות, זה הבעיה. מלון לציבור החרדי במושב גורן מלא עד אפס מקום, ומאז שאין בעצם פרויקטור כמו שהשר דרי היה, ובזמנו הוא והנציגים שהוא מינה,
יהודה אבידן, כן.
כן, כן, יהודה והצוות הזה היה נהדר. כעת אני מבין שלא...
אבל הוא פעיל, יהודה אבידן פעיל בעניין הזה.
יהודה הוא איש עם לב רחב, הוא פעיל בהתנדות, אבל אין כרגע פרויקטור ממשלתי לציבור החרדי. ואני מאמין שזה ישתנה ויצטרכו לחדש את זה, כי אנחנו נכנסים פה לגן נוסף, שהוא גודל וגודל מיום ליום, זה לא טוב. אז יצטרכו למצוא פתרון למלונות ולשאר הדברים שהיה...
אבל אומרים לי גורמים שקשורים לעניין הזה, אני חושב שגם יהודה אבידן אמר את זה בשידור, אנחנו מדברים על תחלואה גבוהה מאוד בריכוזים החרדים, בעיקר, האמת זה לא רק בציבור שלנו, של צעירים, של ילדים, אתה לא יכול לשלוח ילד לבד למלונית, אתה לא יכול לשלוח נערה לבד למלונית, יש פה המון המון שאלות שהן לפעמים גם חוקיות, אתה לא יכול לשלוח ילד לבד בלי אפוטרופוס, אבל גם אתה לא יכול לשלוח ילדים מסיבות ערכיות, חינוכיות למקומות כאלה, בלי שיש השגחה, או משהו מינימלי. גם אם יהיו מלונות, לא בטוח שיש את מי לשלוח.
היה גם בגן הקודם, באזור פסח, אז היו בודדים וילדים, ומצאו לזה כל מיני סוגי פתרונות. זה מצריך חשיבה הרבה יותר מעמיקה וגם יותר תקציב, כדי לאפשר להם אזורים שהם יכולים להיות ביחד עם בן משפחה. אני יודע על מקרים שאחד מההורים הלך עם הילד.
הורה בריא.
מה? כן.
הורה בריא.
כן, מצאו את זה כל מיני פתרונות. אין ברירה, אין ברירה. במשפחה של 8-10 נפשות, יש ילד אחד חולה, כדי למנוע את ההתפרצות, אז חייבים להוציא את הילד החולה החוצה, ולמצוא לו פתרון. אז יש דרכים לפתור את זה. זה עובד קצת לאט, אבל אני מאמין שלשם זה הולך, וימצאו פתרון איפה לשים את החולים החרדים גם כן. יצטרכו לפתוח מחדש את המלונות, אין ברירה. ממילא המלונות ריקים הרי.
כן, תשמע, אתמול פנה אליי מישהו, האמת שכבר קיבלתי כמה פניות בימים האחרונים, יש לא מעט משפחות בבידוד בציבור החרדי, אני אומר לא מעט, מדובר בהרבה יותר ממאות משפחות שנמצאות בבידוד, לא מישהו חולה, אלא אתה יודע, חשש, אוטומטית נכנסים לבידוד, כל המשפחה, ולא תמיד הסביבה הקרובה, לא תמיד הרשות המקומית יודעת שמשפחות האלה צריכות עזרה. לפעמים אין מי שיביא להם אפילו את הלחם בבוקר, את הדברים המינימליים, וזה בלא מעט בתים, אם אני עכשיו אבטח קווים למאזינים שבבידוד, שצריכים עזרה, המערכת תקרוס כאן. ואני מדבר אליך כראש רשות, אמנם רשות קטנה, מועצה מקומית קטנה, אבל אני מניח שגם דרכך ליתר ראשי הרשויות היותר גדולות, מישהו צריך לקחת את העניין הזה לידיים. הרבה מאוד אנשים, אין להם כלום בבית בתקופה הזו, זה לא שאין להם כסף, אין פשוט מי שיביא להם.
כן, טוב, אין אנחנו מעיד על עיסתו, אבל במקרה שלנו, אז כל המבודדים, אנחנו בקשר איתם.
אתה יישוב קטן, כולם מכירים את כולם, אתה יוצא לרחוב, אתה רואה את השכנים כאילו הם... מקום קטן זה לא החוכמה הגדולה, החוכמה הגדולה היא ברשויות היותר גדולות, בביתר, מודיעין, אלעד, בני ברק הגדולה, ירושלים הגדולה, לשים לב לדבר הזה, ואני חושב שגם שכנים צריכים לשים לב.
אני חושב, אני לא יודע מה קורה בביתר ובשאר המקומות, אבל אני מניח שהם עושים את זה. אין שום בעיה, גם במקום קטן. אז בשביל מקום קטן אנחנו צריכים להפעיל צוות של 30 איש כדי שתפעל את העניין. מקום גדול צריך 300, אבל יש את זה. צריך להגיע לכל מבודד ולתת להם. יש אנשים שפשוט לא יכולים לעשות קניות. אתמול אנחנו בקריאת יערים חילקנו לכל המשפחות המבודדות משחקים לילדים וערכות וכל מיני דברים, וכך עשינו גם לכל אורך כל התקופה. וגם סייענו בקניות, מי שצריך לעשות קניות. אז יש את הצוות שלנו שמסייע בדבר וכל מה שצריך להביא תרופות, הכל. אני חושב שכל עיר יכולה לעשות את הדבר הזה, להגדיל את צוות העבודה שעובד בזה ומתנדבים, ואפשר להגיע וחייבים לעשות את זה, אין ברירה. אנשים נמצאים בבידוד בבית ומתאפסים על הקירות, ילדים קטנים לא יודעים מה לעשות עם עצמם, נמצאים שבועיים וזה לא נגמר.
לא, ועוד לא דיברנו על הישיבות ועל מה שקורה בחלי הישיבות שנסגרות ובחורים שללא מסגרת וכל מה, דיברנו על זה הרבה בימים האחרונים, ועוד נדבר. לא פשוט בכלל.
כן.
היי, תקופה לא פשוטה. יושב ראש מועצת קריית יערים, שיהיו בשורות טובות, שלא תצטרכו להתעסק בזה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו נצא להפסקה, לאחר מכן נעסוק בראשון ביולי למניינם. ההכרזה לריבונות לא תהיה היום כנראה, אלא אם כן נתניהו יפתיע באיזושהי צורה, אבל עוד מעט.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שירים ורחשים.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובד שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשלוש בצהריים, רק כאן בקול חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
בניקיון עם סאנו ג'ט יש פלוס. סאנו ג'ט פלוס בתוספת חומץ. תרסיס לניקוי כללי ולהברקה בקלות ובנוחות למגוון משטחים ואביזרים. סאנו ג'ט פלוס בתוספת חומץ. מותיר ניחוח מרענן של לבנדר. חובה בכל בית. מה הבעיה? קחו סאנו.
רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071. הקיץ לא צריך לטוס בשביל לרחף. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מטיסה לכם את הקיץ. ועכשיו במבצע מיוחד, חותמים על מינוי דו-שנתי ומקבלים רחפן מיני מקצועי מבית טרקלין חשמל במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
אפשר לחסוך בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי העברור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
אבא, אתה מחשב פופקורן?
בלי שאלות, בין הזמנים. 24/7, הכל כלול. במלונות ציפורי קלאס בכפר, חפץ חיים ובכינרת. מהרו להירשם, ללא מקדמה וללא דמי ביטול.
אז למה אתם מחכים?
רשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? הבוקר תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, הבוקר ב-11, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:19 עכשיו לשאלת הסיפוח. כן יקרה היום, לא יקרה היום. ראש מועצת בקעת הירדן ויושב ראש מועצת ישע, דוד אלחייני, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, לך ולמאזינים.
זה יקרה היום?
ממש לא.
וזאת למה?
אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להסב לראש הממשלה, ואני גם מפנה סוג של אצבע מאשימה ואומר לו, אדוני ראש הממשלה, למה אתה מחכה? שנה שאתה מדבר, שנה שאתה עושה, הגיע את למעשים. יש לך אור ירוק באמריקאים, תניח את המתווה טראמפ מצד, תחיל את הריבונות, כי אם אתה לא תחיל אותה היום, יבואו ואחרים יכפו עלינו דברים אחרים. יש לזה גיבוי ציבורי, יש לזה גיבוי פרלמנטר.
כלומר, אתה אומר בעצם, עזוב את מתווה טראמפ, עזוב את כל התהליך הזה, כי בסוף זה כולל גם מדינה פלסטינית, ולך רק על החלת ריבונות, הצהרתית, נטו העניין הזה.
לגמרי, לגמרי בצלאל. תראה, ראש הממשלה יודע, אני חושב גם שהאמריקאים יפנימו, אמר את זה בקולו אתמול צחי הנגבי, לתוכנית של טראמפ, אין התכנות, לא ציבורית ולא פרלמנטרית, אין מצב שחבר כנסת או שר בממשלת ישראל יצביע על מתווה או על תוכנית שהמשמעות שלה הקמת מדינה פלסטינית. אז בואו נעזוב את הבלוף הזה, את השקר הגדול
אבל
הזה.
אבל הבלוף הזה כולל בתוכו עוד בלוף, כן, אבל דוד אלחייני, אתה מבין לבד שהבלוף הזה כולל בתוכו עוד בלוף, שהפלסטינים לא ייתנו יד לשום תהליך שלא ייתן להם 100% מהשטח. כלומר, מדינה פלסטינית לא תקום כאן, הכל בלוף, וזה המתווה בעצם. המתווה הזה הוא בלוף שבתוך הבלוף, ונתניהו חושש מזה.
הבלוף בבלוף וממשיך. אנחנו, אני אומר, חברות וחברים, די, מספיק עם המשחקים האלה, מספיק עם הסיבובים האלה מסביב. בואו, יש לנו הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ אותה. הכל נמצא בידיים של בן אדם אחד שקוראים לו ראש הממשלה נתניהו. הוא יכול להביא את הריבונות הזאת לממשלה ביום ראשון. הוא יכול להעביר אותה בממשלה. זאת הזדמנות היסטורית, זאת תהיה בחייה לדרות אם הוא לא יעביר את זה. הוא לא צריך לחכות שתהיה הסכמה מלאה של האמריקאים. די בעצימת עין, ויש לו את העצימת עין. הוא לא צריך לחכות לפלסטינים ולתת להם את הישראל. בלוף, הוא לא צריך לחכות לאף אחד. כשאנחנו מחכים לכם, הוא לא צריך להיכנע לא לאיומים של הערבים, ולא להיכנע לאיומים של השמאל, ולא להיכנע לאמירות של ירדן, ולא להיכנע לכל מיני איומים. מנהיג אמיתי מפגין אומץ ומכיל את הריבונות עכשיו.
על כל השטח? על כל השטח?
כן, כן. כל שטחי סיכך נמנע בעתיד הקמת מדינת טרור פלסטינית. אם לא נעשה את זה, אם לא נעשה את זה, יכפו עלינו בעתיד. יבואו כאלה ואחרים שיגידו, לא ידעו את יפה וכל מיני. אנחנו לא רוצים. יש לך הזדמנות היסטורית, אל תפספס אותה. אל תיתן למצב כזה שבעוד 5 בנובמבר או בינואר, יהיה נשיא אחר בארצות הברית שיכפה עלינו דברים. בוא ניצור מציאות. שהאמריקאים יכולים לקבל אותה ולהחליט על הריבונות עכשיו.
אבל זה לא יקרה. כי נתניהו אססן, פחדן, חששן, לא יודע איך להגדיר אותו.
אז אני קורא לראש הממשלה שוב פעם. אני אומר בצלאל, אני קורא לראש הממשלה, זה הרגע. בוא, קח, תשב מול המראה. תתכנס בתוך עצמך. יש לך גיבוי ציבורי. יש לך גיבוי פרלמנטרי. תפגין אומץ. אתה רוצה להיזכר בדפי ההיסטוריה? זה הזמן. תפספס אותו, ישכחו ממך.
תגיד, אתה מתחרט על התמיכה המוצרת שלך בנתניהו? אחרי שהוא הצהיר... רגע, אחרי שהוא הצהיר את עניין הריבונות, זה היה נדמה לי בבית הלבן, התקשרת, תמכת בו, שמחתם, רקדתם, חגגתם, ומשהו קרה מאז.
תעצר את זה בדברים בצלאל. אני תמכתי והודה אותו כשהיה עם ממשלת ישראל בבקעת הירדן בספטמבר 2019, והוא אמר, אנחנו נחיל את הריבונות בבקעת הירדן מיד עם הקמת הממשלה, מה שהוא לא עשה. כשהייתי בוושינגטון, כבר באותו יום ידעתי שהמשמעות למתווה זה הקמת מדינת טרור פלסטינית, ואמרתי, צריך להשליך את המתווה הזה לפח. ואני עומד בדעתי. אני חושב שראש הממשלה שלנו הוא ראש הממשלה מצוין, אבל בעניין הזה של הריבונות, הוא טועה. הוא טועה בגדול. ולכן אני קורא, אדוני ראש הממשלה, תתעשת. יש פה הזדמנות היסטורית ענקית. קח את זה. תעשה את זה. אז יש שיהיו כל מיני קולות רקע. אבל בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, לדורות, אנחנו, העם היהודי, יזכור את זה, שהייתה לו הזדמנות היסטורית לחיל את הריבונות, ואם... הוא לקח אותה וזה יירשם בשמו.
דוד אלחייני, אם נתניהו יכריז על מתווה טראמפ, ילך על מתווה טראמפ, אתה מעדיף לוותר על הריבונות במקרה הזה?
בוודאי, עדיף לנו את המציאות הקיימת מאשר לקבל מדינת טרור פלסטינית. שוב פעם, בצלאל, אין איזה...
אבל שוב, אבל ההכרזה הזו אין הרבה משמעות, כי גם אם הוא ילך על מתווה טראמפ, כמו שאמרנו קודם, מדינה לא תקום כאן כל כך מהר.
אני לא בטוח, שוב פעם, בצלאל, יש, אתה יודע, אין לנו פה, זה לא מחשב עם סימולציות, סבב ואומר, אם אני אעשה ככה מה יקרה. אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאם הוא יקבל את מתווה טראמפ, ובעוד 5 חודשים, חצי שנה, נקבל נשיא בארצות הברית אחר, או בעוד 4 שנים נקבל נשיא בארצות הברית אחר, שבוא ואגיד, חברות וחברים, עזבו אותי עם השטויות שלכם, כן הכרה שמדינה יהודית, עזבו אותי עם השטויות שלכם לפרק אותם או לא לפרק אותם, אני מכיר במדינת פלסטין, בגבולות שמדינת ישראל סרטטה אותם, ומדינת ישראל סרטטה את גבולות המדינה הפלסטינית, בואו לא נשכח בצלם. לכן צריך מיד לזרוק את המדווה הזה לדיראון עולם, שלא ידברו עליו בכלל, שישכחו אותו, כי הוא מסוכן, עצם הדיבור עליו זה סכנה קיומית.
תגיד, אתה מתחרט על האמירה שלך כלפי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמירה שהרבה מאוד רעבו?
אני לא יכול להתחרט, אני לא יכול להתחרט בצלם.
למה לא? למה לא? אמרת שטראמפ איננו חבר אמת של ישראל.
נכון.
זו אמירה... לא, אבל תדע, אתה מבין לבד שטראמפ לא בא מהמקום הזה של לפגוע בישראל?
תראה.
או שהוא כן?
אני שאלת לך שאלה, אני שאלת לך בצלם שאלה. אתה מדינת טרור... פלסטינית על 70% מהשטח ועוד שטחים בניצנה ושטחים אחרים ריבונים של מדינת ישראל, היא לא סכנה קיומית על מדינת ישראל?
אוקיי.
היא לא מדינת טרור? אם אתה אומר לי, תשמע, הם מחר בבוקר הופכים להיות קנדים ושוויצרים ויש פה שלום אוטופי, אז אני אומר לך, אתה יודע מה, אולי צודק אובמה, טראמפ, אבל מכיוון ששנינו יודעים שאותה מדינה פלסטינית תהיה מדינת טרור שסכנת קיומה של מדינת ישראל,
מצד שני, מצד שני, יושב ראש מועצת יש, אבל אתה אומר, יש לנו נשיא אוהד בבית הלבן, לך תדע מה יהיה ברביעי בנובמבר, האם יתחלף, לך תדע מה יהיה בעוד 4 שנים, כלומר, אתה כן משליך את יהבך באיזשהו מקום על הנשיא האמריקאי שתומך בתהליך הזה, שבעד ריבונות, אז לבוא ולומר שהוא לא ידיד אמת של ישראל, קצת תטרה לסטרה תוך כדי המשפט.
לא, אני אומר, תראה, זה כמו להביא לך מתנות, הרבה מתנות, אבל בסוף של המתנות מצמידים לך אקדח לרכז, מה שזה כל המתנות האלה? האקדח לרכז המדינה הפלסטינית. אם הוא הוציא את האקדח מהרכה, ושם אותו בצד, ומניח לו ומעלים אותו, ואנחנו נשארים עם המתנות, אז הוא ממשיך להיות ידיד. כל מה שמאיים על הידידות שלנו ומה שמאחיר את הידידות זה אותה הקמת מדינת טרור פלסטינית. זה טוב. מה שמאחיר.
טוב, נמתין ונראה, לא נראה שהולך לקרוא משהו כל כך מהר ונתניהו לא כל כך מהר יכריז. ונמשיך עוד לדבר נראה לי. עוד הרבה. תודה, יושב ראש מועצת יש"ע, ראש מועצת בקעת הירדן דוד אלחיאני, שיהיה בבוקר טוב. עכשיו, לצד הבינלאומי של הסיפור הזה, מה קורה בצד הערבי, בצד הפלסטיני, אירופה, בוקר מאמר מאוד מאוד תקיף של ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, נגד החלת הריבונות או סיפור אחר, איך שקראו לזה, שלמה ריזל כתבנו לענייני חוץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
טוב, מאיפה נתחיל?
אולי מהזירה שלכאורה היא תהיה הכי מסוכנת, שזו עזה, 15 הלילה עוד פעם טילים לכיוון הים, כסוג של איום על ישראל. אבל מעבר לזה, אני חושב, מעבר לזה אין סכנה, אין איומים כלשהם, אתה יודע, גם הפלסטינים שאיימו, שישברו את הכלים ויפסיקו את התיאום הביטחוני, החזירו את התיאום הביטחוני אחרי כמה ימים, יש עדיין מעצרים כמעט בכל לילה ביהודה ושומרון, יש תיאום ביטחוני, וצריך להבין שבסופו של דבר, כשגורמים פה מאיימים כמו הרשות הפלסטינית כמו ירדן, מי שיפגע בסופו של דבר אם הכלים יישברו זה הם עצמם. כך למשל את הרשות הפלסטינית, כן, התיאום הביטחוני הזה נועד בראש ובראשונה אני חושב לשמור על שלטונו של אבו מאזן, כי ברגע שהתיאום הזה ייפסק חמאס יתעצם בשטח וחמאס יפיל אותו מכיסו. יש גם אנרכיה ברשות הפלסטינית שהייתה באותם ימים בודדים שהתיאום הביטחוני לא עבד לפני כחודש וחצי, הייתה אנרכיה ברשות, היו הרבה מעשים פליליים, וכוחות שיטור של הרשות הפלסטינית לא יכלו לנוע ממקום למקום, כי הם לא קיבלו אישור מישראל. כלומר, הנושא הזה הוא חרף פיפיות, אתה יודע, לרוץ ולהכריז, אנחנו נשבור את הכלים ונפסיק את התיאום הביטחוני ונבטל את הסכם השלום, זה משהו שהוא מאוד יפה כלפי חוץ להראות שאנחנו כועסים, אבל בפועל זה משהו שיפגע ברשות, ולכן אין סיכוי שהוא יקרה. יכול להיות שאנחנו נראה הפגנות, יכול להיות שנראה הפרות סדר בקנה מידה נרחב יותר, אבל לא נראה חזרה של אינטיפאדה, לא נראה את הרשות הפלסטינית שולחת את השוטרים שלה להתעמת או לראות על חיילי ושוטרי ישראל, כמו שראינו באינטיפאדה השנייה. עכשיו, כך גם את ירדן, כן? אפשר לומר, אנשי הפייק ניוז כאן מדברים על ביטול הסכם השלום עם ירדן. זה משהו שלא יכול לקרות בלחיצת כפתור. הסכם השלום עם ירדן הוא משהו שהגיע אחרי מאמצים בינלאומיים שארצות הברית ערבה לו, שנכתב בו, סעיף 29 בהסכם השלום הבינלאומי עם ירדן, הוא שאימותים או מחלוקות בין הצדדים ייפטרו במסע ומתן ולא בצעדים חד-צדדיים. כך שלרוץ ולהיים ולספר, אנחנו הולכים להיות בפני צונמי מדיני בינלאומי, זה לא נכון. יותר מזה, מי שמרוויח מהסכם השלום עם ירדן, כמו בדיוק הפלסטינים, זה הירדנים יותר מישראל. הירדנים קיבלו הרבה תמריצים כספיים, הרבה מפעלים ישראלים שנמצאים בירדן ומביאים פרנסה בימים הקשים האלו של הקורונה לאלפי משפחות ירדניות, ומאות פועלים ירדנים שמועסקים באילת, ולמשל מחולות עם ציוד לירדן שמגיעות לנמל חיפה ועוברות לירדן באזור בית שאן שם בגבול, ולא מגיעות לעקבה שהוא נמל ירדני, כי זה חוסך לירדנים הרבה כסף, אין באמת לירדנים הרבה מה לעשות. יש כאלה שמדברים גם למשל על ביטול הסכם הגז עם ישראל, כן? זה משהו שהוא לא ייתכן, כי בסופו של דבר מי שמרוויח מהסכם הגז הזה זה הירדנים. הסכם הגז חוסך לכלכלה הירדנית 600 מיליוני דולרים בעשור, ולכן הם לא יוותרו, הכלכלה הירדנית היא תלוית אנרגיה מבחוץ, אין לה אנרגיה שלה פנימית, וכל ההסכם הזה מלכתחילה כשהוא קם, הוא קם כדי לעזור לכלכלה הירדנית, לא לישראל. הוא עוזר גם לישראל, אבל הרווח הגדול ביותר בהסכם הזה הוא של הירדנים, ולכן אם הירדנים יגיבו, זה אולי החזרת השגריר שלהם לאמן, שזה משהו שכבר ראינו בשנים האחרונות, זה משהו שהוא לא אמור להיות איזה סוג של שבירת הכלי, משהו שאמור לאיים על ישראל. אותו דבר, קח את הנושא, למשל, האירופי. קח את הבמה של בוריס ג'ונסון הבוקר בידיעות האחרונות. לא נדבר על זה
ש... סוג של התערבות בעניינים הפנימיים של ישראל, אבל בסדר, מותר, מה שלשמאל מותר לאחרים עסוק.
כן, תאר לך שלמשל, בתקופה שהייתה את ההצבעה על הברקזיט, היינו רואים מאמר מביבי נתניהו בטיימס הלונדוני, שכותב שם שאנחנו נגד הברקזיט, כי אתם חלק מאירופה ואתם צריכים להישאר שם. זה התערבות חצופה ומקוממת, אבל גם התורה שבוריס ג'ונסון אומר, אנחנו נתנגד. בסדר, התנגדו, אתה יודע, גם ב-1981, בריטניה, כמו יתר המעצמות וכל הידידות הגדולות שלנו במרכאות בעולם, התנגדו לחוק סיפוח הגולן. עבר גם באום, במועצת הביטחון של האום עברה הצעת חוק 497 נגד סיפוח הגולן, וגרמניה, הידידה הגדולה שלנו, הצביעה נגד סיפוח הגולן, ואותו דבר ארצות הברית וכל המדינות האחרות, אז הצביעו נגדנו, וגם הצביעו נגד חוק סיפוח ירושלים שהיה בשנות ה-80, וגם הדבר הזה עבר בשתיקה, הצביעו נגד, בפועל לא עשו שום דבר, וסנקציות יפגעו גם באירופים, כי בסופו של דבר ישראל היא מעצמת סייבר, היא מעצמת מודיעין, שהטילה לא פעם את מדינות אירופה מפיגועים בבירותיהן, ולכן מי שיפגע בזה, במקרה הזה, יהיו האירופים לא פחות, אז נראה אולי צעקות, נראה כעסים, אולי מדינות ספציפיות כמו בלגיה או אירלנד או ספרד, מדינות שידוע
כאלה. בואו נסכם את העניין מאז ההכרזה בבית הלבן לפני חודשים אחדים, אנחנו לא הגענו לשום מקום עדיין, הגענו לראשון ביולי ושום דבר לא קורה, ואולי גם לא יקרה כל כך מהר. הכל דיבורים, ועוד יהיו הרבה זמן של דיבורים.
הכל דיבורים משני הצדדים. רק אולי משהו אחד קטן בצהל לסיום. דיברתי עם גורמים בלשכת ראש הממשלה. שאלתי אותם, האם במקרה שמדינות באירופה, כמו מה שאמרנו קודם, שוודיה או אירלנד, ננקטו בצעדים כלשהן, ויצביעו בעד הכרה במדינה פלסטינית, כי יוזמה מקומית של אותן מדינות, האם ישראל תנקוט צעדים מעשיים נגד המדינות האלו, לא רק הצהרות ואיומים וקריאה לשגריר לבוא למשרד החוץ בירושלים, והנושא הזה בבדיקה. עכשיו, עצם זה שמשרד ראש הממשלה לא אומר, אנחנו לא ננקוט בצעדים כאלו, זה כבר איזה משהו שמראה שישראל קצת חזרה לעצמה, קצת יודעת שיש לה כלים גם להם על אותן מדינות, והיא לא מפוחדת מלעשות צעדים בשטח. אני חושב שיש בזה משהו שיכול להיות שישליך גם על הריבונות עצמה.
שלמה ריזל כתבנו, שיהיה בשורות טובות. תודה, בוקר טוב.
כל טוב, יום טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו עוברים לנושא, שוב, חוזרים לנתניהו, אבל מבית אחר לגמרי, האימות שלא נגמר בינו לבין מערכת אכיפת החוק, יום אחד הם נגדו, יום אחד הם בעדו. בקיצור, האימות הזה שלא נגמר, ואנחנו עם יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, הדוקטור יהודה יפרח, שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
יש שיתנו לזה כותרת, אימות חסר תקדים בין ראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה, אבל כל אימות הופך לחסר תקדים יותר מקודמו, ואנחנו בתוך ריטואל ששני הצדדים חובטים זה בזה, זה משרת את שני הצדדים גם יחד, ולא צריך להתרגש יתר על המידה, אני צודק?
חסר תקדים כמובן זה לא, הם כבר באימות חריף מאוד חודשים ארוכים, אבל כן צריך להבין את ההקשר של הדיון הזה, מה זו אותה מתנה שאליה מדבר היועץ המשפטי לממשלה.
אז ניתן כותרת רגע, מה מדובר? נתניהו רוצה ללוות כסף מקרוב משפחתו, הרבה מאוד כסף, כמה מיליונים, והיועץ המשפטי בעמדה...
הוא רוצה לקבל מתנה, כן.
מתנה עוד יותר, אוקיי.
מתנה זה לא קרוב משפחה, זה חבר שלו, אדם איש עסקים בשם ספנסר פטריג'. הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא שהוצאות ההגנה של נתניהו עשויות להגיע למיליונים רבים של שקלים. מדובר כאן בצוות ענק, עורכי דין מהבכירים במשק, שעלות שעה שלהם היא בדרך כלל מרקיעת שחקים, ומדובר כאן גם במדיה תיק, שיש בו עשרות אלפי דפי פרוטוקול, ומסמכים, ותצירי עדות, וכאלה ואחרים, שגם להשתלט על החומר ולנהל אותו לאורך תקופה שכנראה תגיע לשנים, הצפי שזה הגיע לכמה מיליונים טובים, נתניהו הולך, שנתניהו אומנם מצד אחד איש עמיד, לפי פורבס, העון שלו מוערך באיפשהו בין 40 ל-50 מיליון שקלים, אבל עדיין מדובר כאן על הוצאה מהכיס, זה לא העובדה שיש לך בית מאוד יקר בקיסריה, לא עוזרת לך כשאתה צריך להוציא כל כמה חודשים מיליון שקל מהכיס, מדובר בהוצאה מאוד כבדה גם עבור אדם כמותו, והוא הולך לוועדת היתרים, מבקש ממנה שתתיר לו, לקבל מימון להוצאות הללו, מאיש עסקים, אותו איש עסקים. הסיפור הוא שיש לנו את חוק המתנות. חוק המתנות הוא חוק מאוד הגיוני. חוק המתנות בא לומר שפוליטיקאי לא יכול לקבל מתנה בגלל שהוא פוליטיקאי, כמו בניגוד למתנה שניתנת מקרוב משפחה. אם פוליטיקאי מקבל מתנה כפוליטיקאי, זה אסור בגלל החשש לעול שלטון. החשש שבעלי עון, אנחנו כולנו מקבלים את הסיפור, זוכרים את הסיפור, על ראש הממשלה הקודם, אהוד אולמרט, שנכנס קבלן שרוצה לקבל אישור לאיזשהו פרויקט בנייה, וקונה במרכאות ציור של רעיית ראש הממשלה בתמורת 100,000 שקלים, אחרי זה מגיע לחניה, זרוק את הציור, מכניס לפח, כולו נכנס לו לרכב, רק מי שישלם את הכסף. זה מה שהחוק נועד למנוע, למנוע מצב של ניגוד עניינים, ולכן בעצם פוליטיקאי לא יכול לקבל מתנה בלי יתר. עכשיו, כאן במקרה הזה מדובר על סיפור שונה לחלוטין. לא מדובר כאן על מתנה שפוליטיקאי מקבל ועכשיו הוא חייב למישהו. מדובר כאן על כסף צבוע, לתוך מטרה מאוד מאוד ספציפית. ראש הממשלה עם הכסף הזה לא ילך לקנות לא סיגרים, לא שמפניות ולא חופשות וחול. זה כסף שהוא צבוע למטרה ספציפית של הגנה משפטית. מול מבן אדם אחד, שגם אפשר לדעת מי זה הבן אדם הזה.
ומה האינטרסים שלו?
מה האינטרסים שלו? בכלל מוקד חייב לו בארץ, אבל אפשר גם להבין, כאילו, מה האינטרסים שלו. וגם אם יש לו איזשהו, כאילו, עסק בארץ, אז אפשר...
כלומר, זה סוג של ניגוד עניינים, או יותר נכון, הסדרת ניגוד עניינים, שלא יבואו מחר בטענה שהוא קיבל שוחד או משהו כזה. לכן זה נעשה בצורה.
לא, מה שאני רוצה לומר שבמקרה הזה, התעקשות של הפרקליטות היא לא מוצדקת, ונסביר למה. זה בחוק המתנות ככלל, הוא חוק מאוד הגיוני. הוא חוק שנועד למנוע שחיתות בשירות הציבורי, והוא חוק ראוי וחשוב, וטוב שפוליטיקאים לא התרגלו לקבל מתנות מחברים שלהם, או לא מחברים שלהם, ממקורבים, שרוצים בסוף של תן לי ותן לך. בוא, אני אתן לך עכשיו משהו, שלח לחמך על פני המים, וברבות הימים, כשאני צריך איזשהו אישור, תעזור לי להעביר אותו בממשלה. זה לא המקרה. כאן מדובר כאן על ראש הממשלה שמתמודד מול מערכת עם עוצמה אדירה, שיש לה צוות שלהם של פרקליטים הכי בכירים, פרקליטות המדינה, שמנהלים חקירה לאורך שנים, ובעצם יש שם אינסוף משאבים משנהל את התיק הזה, מהצד שני הוא צריך להעמיד, כאדם פרטי, צריך להעמיד צוות חקירה, אין לו אפשרות לעשות את זה, בלי למכור דירות או משהו כזה, או לקבל את המימון הזה מאנשים, ואין שום בעיה למנוע את הניגוד העניינים, על ידי זה שהוועדה תגיד, יש כאן רק תורים אחד, אנחנו מסוגלים להבין מהם האינטרסים שלו, כל המצלמות של הטלוויזיה, של העיתונאים, וגם של מערכות אכיפת החוק, יהיו ככה בזום אין על אותו תורם לראות האם נתניהו ולא יש איזה שהם קשרים אחרים, האם נתניהו משתמש בתפקיד בשביל לעזור לו, אין שום בעיה לנטרל את זה, ובסוף מה התוצאה? התוצאה היא שהציבור יגיד, תקשיבו, יש כאן משחק שהוא לא פייר, הפרקליטות היא מוציאה את כל הארסנל שלה, נלחמת בנתניהו עם התותחים הכי כבדים, והיא דורשת ממנו להילחם עם לא יד אחת קשורה לאחור, אלא שתי ידיים קשורות לאחור, זה משחק שהוא לא הוגן. לכן אני מרגיש שבהתעקשות הזאת, מנדלבליט, לא רוצה להגיד יורה לעצמו ברגליים, אבל כן, הוא הפסיד נקודות בדעת הקהל.
כי אתה לא מהיום, זה לא חדש.
זה לא מהיום, זה לא מהיום, אבל כאן זה חריף יותר, כי כאן מדובר כאן על העגלות של המשחק. אתה מעמיד את ראש הממשלה לדין, בסדר גמור, זה המחויבות שלך, לפי חוק סדר הדין הפלילי, כאשר תובע מגיע למסקנה שחשוד, הוא כנראה, ככל הנראה, עבר את העבירות, התובע אין לו שיקול דעת, הוא חייב למילדין, אתה ממלא את חובתך, אבל תן לו לנהל את המשחק הזה בצורה הוגנת, תן לו להגן על עצמו, ואם להגן על עצמו, בגלל שמדובר במגה תיק ענק, זה אומר לקבל מימון לצוות הגנה, אז תן לו לממן צוות ההגנה ולנהל משחק הוגן. בתחושה היא כרגע שזה לא קורה.
ומכאן נתניהו לוקח את זה למקום מאוד מאוד אישי של נלחמים בי, רוצים שאני אלך הביתה, והיועץ המשפטי, לא יודע, מי אמר את המשפט הזה של שיתפטר ויקח כמה כסף שהוא רוצה?
אז אני אומר שוב, כאן אין ספק שמהצד של נתניהו גם נחצו יותר מדי קווים אדומים, בסופו של היועץ המשפטי לממשלה צריך לזכור שבכלל הפרקליטות, 1.5% מהפעילות שלה זה ראש הממשלה נתניהו, ו-98.5% זה גנבים, שודדים.
זה לא נראה ככה, זה לא נראה ככה בתקשורת.
זה לא נראה בגלל ש... אבל בסוף שתיקח את הפרקליטות שיש בה אלפי עובדים, הרוב המוחלט שלהם זה בדיוק אלה שאלמלא מורם איש יתראו חיים בלאו. אם לא היה אנשים שיתפסו את כל הגנבים והשודדים ואת כל הדברים האמיתיים שנמצאים ומסתובבים ברחובות, אז בסוף היינו נמצאים כאן במדינה שאתה נראית כמו מקסיקו סיטי, שיש בה רציחות כל היום. אבל אני אומר, בסופו של דבר, ההתנהלות הכושלת בעבודה שלא מנהלים בצורה נכונה תיקן נתניהו, היא פוגעת באמון הציבור הפרקליטות, גם באלף אחד נושאים אחרים שבהם הפרקליטות צריכה את האמון הציבורי. שבה היא באמת...
מצד שני, אין אף אחד את תשובת הקסם, אז איך נתניהו צריך להתנהג? האם הוא צריך להרחין ראש ולדעת להתמודד עם זה בצורה אחרת? כי אתה יודע, זה סוג של...
לא, אני אגיד, לנתניהו יש שני תפקידים. יש לו את כובעו כאדם פרטי, כאיש, כאדם, בנימין נתניהו שגר ברחוב בסדן, ברחוב בלפור, אבל יש גם את כובעו כראש הממשלה. וכראש הממשלה הוא לא רק ראש הממשלה של כולם, הוא אחראי, הוא בעצם הקודקוד העליון, שבעצם אחראי על כל מערכות שלטון החוק. הוא אחראי על קיומם וסגסוגם של כל מערכות שלטון החוק. ברגע שהוא מחריב ומערר את האדמה מתחת רגליהם, אז כל המערכת מתערערת. זה לא פוגע רק בו. ובמובן הזה, אין אלא להצר שהוא לא מצליח להפריד בין התפקיד, בין המקום האישי שלו לבין המקום
הבטיחותי. הובילו אותו לשם, קרב חייו. אין דרך אחרת כנראה. אחרת זה להכרין ראש, להיכנע, ובעצם להתפטר ולהגיד, טוב, נהל משפט, ואני יזוז הצידה, והוא לא הולך לעשות את זה, ולכן הוא נמצא בסיטואציה הזו.
כן, ואם אתה שואל אותי, זה באמת אולי כאילו עוד פעם ממחיש את הצורך העצום בחוק התרופתי. זאת אומרת, כאשר ראש הממשלה מנהל תוך כדי תפקיד משפט פלילי, זה חורבן לכל המערכות, זה חורבן לראש הממשלה, זה חורבן לממשלה, וגם חורבן לפרקליטות. כולם נפגעים מזה. צריך להעביר חוק שבא ואומר, ראש הממשלה לא נחקר, ובעצם לא יעמד לדין בתקופת הקדנציה שלו, כלומר, התיקים יוקפו עד אחרי הקדנציה, ומצד שני, לאזן את זה באמצעות חוק קדנציות, שיגיד, ראש הממשלה צריך לחלק שתי קדנציות, וזהו. יותר מדי זמן לא עושה טוב לאף אחד, לא לראש הממשלה ולא למדינה.
אין ספק. בהחלט, הדוקטור יהודה יפרח, ראש הדסק המשפטי של מקור ראשון, שיהיה בשורות טובות. בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה, תודה. נצא לעוד הפסקה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
וואו, זה היה סרט מדהים, מרגש.
איך היא עושה את זה? הפקה מדהימה, תסריט מושלם.
מרגישה שיש לך את הכישרון ליצור סרט? רוצה להפוך את הכישרון שלך למקצוע? בואי תעשי את זה כמו גדולה. השלוחה החרדית של מעלה. המקום היחיד בו תלמדי ליצור סרטים ברמה מקצועית ובאווירה חרדית. לפרטים על היום הפתוח הקרוב, התקשרי 02-547-6276. 02-547-6276.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
תהיה חתונה או לא תהיה? יהיו מוזמנים או לא יהיו? נשמע לכם הגיוני שעד הדקה האחרונה שום דבר לא בטוח?
מחוצנים יקרים, אני מבין את המתח, אני מבין את הלחץ. שלום, כאן אלי ציפורי. אתם מוזמנים לחגוג את החתונה שלכם אצלנו במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. צוות המלון ואני נעמוד לרשותכם לכל שאלה ונעשה הכל כדי שהשמחה שלכם תהיה מלאה.
חתונה בכפר, ככה מתחתנים היום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3044, רשת מלונות, ציפורי קלאס. ציפורי קלאס.
ועד שיניים מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-417 מורשת איתן. יכולנו להכניס פה עוד פרסומת, אבל כשיש לתדירן מזגן שמטהר את האוויר, אנחנו מעדיפים פשוט לנשום. תדירן סופרים, בטכנולוגיית ארקר לטיהור האוויר בבית. עם האפקט המשולש לניטרול חיידקים, ריחות רעים וקרדית האבק. ועכשיו, עם 3 שנות אחריות מלאה. תדירן סופרים ארקר, המזגן שמטהר את האוויר בבית. עם יתרונות כאלה, הוא בהחלט ראוי לתואר.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, לאחר שיחה מצילת חיים עם תלמיד הסובל ממצוקה בעקבות חוויית בידוד.
כן, גם יוסף התקדם לתואר שני בייעוץ חינוכי במבחר ונהנה מפרנסה ברווח ועבודה עם שליחות. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר לתואר ראשון ולתואר שני בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים, התקשרו 03-5726-111 03-5726-111.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
רבית 5326 אביס.
אנחנו כל כך מקפידים על בן אדם לחברו, שומרים על כבוד הזולת ונזהרים על רכושו ומעל בריאותו. זכרו, מפרי הנחיות מזיקים לאחרים ומסכנים אותם. איך נבטיח שלא נסכן את חיי הזולת? אותי מסכה, שומרים מרחק של 2 מטרים, מקפידים על היגיינה, נמנעים מהתקהלויות. זלזלת? הדבקת. בכל מקרה של חום ותסמינים אחרים, פנו לקו המידע של משרד הבריאות 03-509-7000.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.48 כאן במהדורת הבוקר, ואנחנו חוזרים לענייני הקורונה מזווית האכיפה וכנסות. שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
התחושה היא, ואתה מכיר את זה, ובטח תגיד שאנחנו טועים, שמחפשים יותר את החרדים, אתה רואה יותר ניידות משטרה בריכוזים חרדים שמחפשות, שוטרים שמחפשים את אלה שלרגע האף שלהם יצא מהרכב או מהבית בלי מסכה, ופחות באזורים שהם אינם חרדים.
אתה יודע, תחושה זה דבר סובייקטיבי. אתה לא יכול להתווכח עם תחושות, אתה לא יכול כמובן גם לקמת תחושות, וכל בן אדם מרגיש משהו אחר. אני רוצה לדבר על נתונים. אתמול אנחנו אכפנו בסדר גודל של דוחות שניתנו במדינת ישראל, כ-2,600 דוחות. זה בערך הממוצע היומי שיוצא לנו לאכוף. כמה את הערכתך במגזר החרדי, בערים החרדיות המובהקות?
אחוז מאוד נמוך, כרוב האנשים עם מסכות.
יפה, אז איך יכול להיות שבאים וטענה שאנחנו אוכפים יותר במגזר החרדי אם בפועל...
הנוכחות המשטרתית בהקשר, לאו דווקא בכמות הכנסות והדוחות, אתה יודע. תסתובב ברמת גן ולא תראה הרבה אנשים עם מסכות, תקבלו יותר דוחות, תסתובב במזרח ירושלים. אגב, הייתי אתמול במזרח ירושלים, יצאתי מתפילה בכותל, נסעתי בכמה וכמה רחובות, עברתי בוואדי ג'וז, אתה לא רואה כמעט אדם אחד עם מסכה ואתה גם לא רואה אכיפה.
אנחנו אומרים כזה דבר, א', אין אכיפה של 100%. אנחנו הקמנו כוח משימה, וכוח המשימה הזה הוא כוח שאוכף ממקום למקום, אין 100% אכיפה. יש גם הרבה מאוד סעיפים בחוק שאנחנו לא אוכפים כרגע, ולפחות 15 או 20 סעיפים שאנחנו לא אוכפים אותם בכלל. לא בגלל שאנחנו לא רוצים, בגלל שכרגע...
אל תספר מה, שאנשים לא יחפשו...
לא, לא, אני אומר, אני לא אגיד מה.
כן.
ברור,
כן, אבל זה לא קשור למאזינים שלנו, כולם שומרי חוק. אבל שנייה, שבתא, אמרת 2,600 דוחות בכל הארץ, כמה במגזר החרדי?
עשרות. זה הכל. אני מדבר על עשרות בלבד בכל הערים החרדיות. למה? כי רוב הציבור החרדי באמת שומר חוק, מקפיד על עטיית המסכה, מתנהג בצורה בוגרת ומבין את המשמעויות, כדי שהוא יבין עוד יותר את המשמעויות. כיוון שאין מה לעשות, אנחנו נגיד את זה ברדיו קול חי, ואנחנו אומרים זה חלק ניכר ממקומות התחלואה הם במקומות שבהם מתגוררים החרדים, ולכן כשאתה צריך להגיש עזרה ראשונה, אתה מגיע להגיש עזרה ראשונה למקומות שהם עתידי תחלואה.
אבל רגישות יותר צריך. צריך יותר רגישות. אתה מקבל כמוני, כמו כולנו, לא מהציפורים על כנסות שניתנו. אתה יודע, גברת שיוצאת מהרכב רגע לסדר את הילד מאחורה, את התינוק מאחורה. אדם שיוצא מהבית, שכח את המסכה, חוזר אחורה כדי לקחת את המסכה מהבית ונופל עליו שוטר. למה אתה בלי מסכה? דברים שהם קצת לא הגיוניים. ושוב, שום דבר לא נועד למנוע את האכיפה, כי האכיפה חייבת להיות, כי אנחנו חייבים לשמור על הכללים ולשמור על עצמנו.
בצלת, תודק ב100%, אני לא אומר שאנחנו מושלמים, המשטרה לא מושלמת, ונעשות טעויות מדי פעם, גם המקרה שהזכרת הוא לדעתנו טעות, ואנחנו הפקנו את הלקחים, ובין שאר הלקחים שהפקנו זה שאותם אנשים, אותם שוטרים מכוח המשימה שאוכף את המסכות, יעבור תדרוך לפני שהוא נכנס אל הערים החרדיות.
זה לא רק לערים החרדיות, כי הדבר הזה יכול לקרוא לכל אדם, לאו דווקא חרדיה... איך נקרא לזה, האכיפה בצורה הזו. אבל ודאי, בציבור החרדי צריך יותר להבין את הסיטואציה.
אנחנו מדברים כרגע לציבור החרדי, אנחנו רוצים שהאכיפה תהיה. ישנם טעויות, אבל טעויות נלמדות. הכל זה ארגון שלומד תוך כדי תנועה. כשאני מדבר על 2,600 דוחות שניתנו, זאת אומרת שהיו אלפי מפגשים עם אזרחים, כולל עם הציבור החרדי, שבהם לא ניתנו דוחות, ושהציבור קיבל מסכות, ושהציבור קיבל הסברים, וגם אם מישהו הסיר לשנייה, ואז יעירו לו. אין לנו ברירה כאן ואין לנו כאן לוקסוס לא לאכוף. אנחנו שמחים לעזור, אנחנו שמחים להסביר. משרד הבריאות עושה את זה ביחד איתנו. כל מיני גופים אחרים עושים, ראשי ערים כמובן, שנותנים את טיפת הדם האחרונה שלהם כדי להציל את תושבי הערים שלהם, ועושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ואני משבח את כל ראשי הערים החרדיות שאנחנו עובדים איתם וביחד, וכמובן שהממסד הרבני כולו לגווניו השונים. אבל אנחנו מצויים בעת צרה, ובעת צרה הזו אנחנו לא יכולים לוותר, כי אנחנו רואים שהנגיף מרים ראש, ושוב ישנה התפרצות, ושוב אנחנו מדברים על מאות מקרים ביום, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו נצטרך להגיע לסגרים ולבידודים גדולים.
אנחנו בדרך לשם בכמה מקומות, והיינו...
בוא נעשה את המאמץ, שהמאמץ באחריות לא של ממשלת ישראל, או של משרד הבריאות, אלא המאמץ של כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו,
האחריות של כולנו.
בדיוק, לא ולבני ביתו, כדי שבאז לא
תהיה... ולסביבה שלו. לסביבה, שכנים, חברים, בישיבה והכל. אתה יודע, השבוע ראיתי נהלת משטרה לא רחוק מהבית, אומרת, מחפשת אנשים בלי מסכות, ושמחתי לעידם של השוטרים שהם לא מצליחים במשימה. אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה אומר מצוין, כי הציבור שלנו ממושמע. אז במרכאות כמובן שמחתי לעידם. ישבו משועממים.
אני רוצה שהשוטרים שלנו ישבו משועממים, אני רוצה שהשוטרים יגידו לאנשים, יישר כוח על זה שאתם עוטים מסכות, זה המטרה שלנו, אין שום מטרה להטיל דוחות,
בהחלט.
אנחנו
עושים
מצב קשה, ולא מצליחים להטיל 200 שקלים.
שבתאי גרברצ'יק, דובר המשטרה למגזר החרדי, שנדבר בדברים שמחים, ושבאמת כולם ישמרו על עצמם ועל הסביבה שלהם, זה מה שהכי חשוב, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, לפני שאנחנו מסיימים על פרויקט דיור שאוטוטו יוצא לדרך, רונן אבי קיסר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור, שלום, מה שלומכם?
ברוך השם, מנהל הפרויקטים בגבעת אדומים, מה זה?
גבעת אדומים זה מיזם, מיזם להקמת יישוב עיר חרדית חדשה, סמוך לירושלים, 15 דקות מירושלים. מדובר על אדמה פרטית, שטח של כ-417 דונמים, סמוך ליישוב קדר ליד מעלה אדומים, שהמדינה בעבר, לפני שנים, החליטה בהחלט ממשלה להקים שם עיר, ואנחנו רכשנו את הקרקע, הבעלים שאנחנו מייצגים רכשו את הקרקע, ולפני 5 שנים רשמו אותה בטאבו, ומאז אנחנו מקדמים את הפרויקט הזה, הפרויקט מתקדם, המדינה כבר אישרה לנו לעלות עם מה שנקרא חווה חקלאית, אנשים כבר גרים באזור שם, שכרנו שירותנו גם לפני 4 חודשים את שר השיכון לשעבר אורי אריאל, שהוא הפרויקטור, אני מנהל השיווק, הוא הפרויקטור, הוא מקדם את זה גם תכנונית וגם מול הגורמים הממשלתיים.
הוא גם שכן כמדומני.
נכון, גר בכפר אדומים. מדובר בתוכנית לבנייה רוויה, כ-150 בניינים, כ-4,000 יחידות דיור, דירות של 4 ו-5 חדרים. ואנחנו מוכרים היום רק את הקרקע, את היחידות קרקע, שבעצם לפי התוכנית שלנו, כל מי שרוכש יחידת קרקע, מקבל בעצם את הזכות לדירה בפרויקט, כלומר הוא קנה את החלק הנדלני של הדירה. המחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, ממש ברי השגה לכל משפחה. אתה יודע, היום אנחנו בציבור שלנו, בדידי אבא אודה, מה שנקרא, אני גם הבת שלי, אותו צחתנו אותה וחיתנתי ילדה לפני שנתיים, ואתה יודע, קשה מאוד היום להשיג דירות, הדירות בעוטף ירושלים גם, אם תיקח אפילו באזורים שלנו, אם זה ביתר אלית, ואם זה גבעת, ואם זה קריית ספר, כל המקומות האלה היום דירות כבר מגיעות ל1.5 מיליון,
עד הפתרון הזה בדרך, כמה זמן צפי?
קשה להעריך, אבל אנחנו במומנטום טוב, כי ממשלה יש לנו שר שיכון חרדי, ויש לנו ממשלה עכשיו בישראל אחרי 1.5 שנה, אנחנו מעריכים שבשנים הקרובות זה יאושר וייבנה, וזה הזמן להיכנס, כי באמת המחירים כל הזמן עולים, אפשר לתת, להגיד את מספר הטלפון שלנו?
כן, בקצרה לסיום שיחתנו.
כוכבית 2567, אנחנו חוזרים לאנשים ממש תוך שעתיים, וכדאי להצטרך.
יפה. שיהיה בהצלחה, רונן אבי קיסר, נהיה לפרויקט בגבעת אדומים. תודה, בוקר.
ברכה לכם, כל טוב, לי טוב.
תודה, תודה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום, יום רביעי בשבוע. מחר יהיה כאן בעזרת השם איתי גדסי, מהדורת הבוקר סוף השבוע. ונודה לצוות המורחב שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', שאלי ברצייטלין, מוטי קופפר, אתם המאזינים, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, בוקר טוב, שבת שלום. תודה.